פרק המסיים של 8 פרקים. אז נראה א', נתאם ונתבשם מהרמב״ם בעצמו, ותן איזה חיבור, יש פה איזה מבט אולי יותר רחב, יותר עקרוני, שהנפש החיים גם מבטא אותו בסגנונו, בשפתו המיוחדת. אומר הרמב״ם, לא ייתכן שיהיה אדם בטבע מתחילת בריאתו בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שלא ייתכן שיהיה אדם בטבע בעל מלאכה מן המלאכות המעשיות. אבל ייתכן שיהיה בטבע מוכן אל מעלה או לפחיתות, ושיהיו פעולות זו קלות עליו מפעולות זולתו. משל זה שיהיה אדם שמזגו נוטה אל היובש, ויהיה עצם מוחו זך מעט הלכויות, הנה זה יקלו עליו הזכירה והבנת העניינים יותר מאשר על איש בעל לך לבנה, רב הליכות במוח. אז זה באמת מושגים שקצת אנחנו לא נמצאים בהם, אבל היה מושג של לכות ושל מרות. אני חושב שהיה מרה, לא יודע אם אפילו זה אותו דבר, אבל יש מרה שחורה, מרה לבנה, מרה ירוקה ומרה אדומה. אז מה שאני יכול לומר, שגם בתניה כתוב שדווקא מרה שחורה, זה עוזר ללמוד. שאומר ש... אינו דומה מי ששונה פרקו 100 פעמים ל-101, מה החידוש ב-101? דברים מסוימים שעובד אלוקים אשר לא עבדו. אז 100 פעמים זה מי שאוהב ללמוד. יש אנשים שיש להם טבע כזה, שכמעט לא יכולים בלי. אז ה-101 זה מה שהוא עושה מתוך בחירה, מתוך תנועה. אז אני חושב שהוא אומר שם את הביטוי הזה, מי שיש מראה שחורה, אז הוא זוכר את זה אולי מאוד מקומות. אז יש לו איזו תחושת חיסרון שהוא מרגיש צורך כל הזמן ללמוד. אז בזה למדנו שמראה שחורה זה לא תמיד רע. אז פה אומר, לך הלבנה זה מי שבאמת יהיה לו קצת יותר קשה ללמוד. אבל אם יונח אותו המוכן במסגוע לזאת המעלה, מבלי לימוד כלל, בלי שאורו בו כוח, הרי הוא יישאר שחב, לא ספק. כלומר, זה שיש לו נטייה כזאת, זה לא יספיק. אם הוא לא יבחר, אם לא יתאמץ, יישאר שחה בלי ספק. וכן אם למדו ויבוננו, זה אב הטבע, רב הליכות, הרי הוא ידע ויבין, אבל בקושי והגיע. וזה האופן בעצמו, יהיה איש שמזג ליבו יותר חם מן הראוי מעט, ויהיה גיבור. צריך לומר, מוכן אל הגבורה. ואם ילומד הגבורה, יהיה גיבור בקלות. ואחר, מזג ליבו יותר קר מן הראוי, והוא מוכן אל רוח הלבה והפחד. אם ילומד ויורגל לזה, יקבלו בקלות. אם תכוון בו הגבורה, בקושי יהיה גיבור. אבל יהיה אם יורגע בלי ספק. כן, אז יש לפעמים נטייה לכיוון מסוים, אבל הנטייה לא מכריעה. אדם צריך לבחור. אם הוא לא יבחר, אז זה לא יקרה. וגם שקשה לו, אם הוא יבחר ויתאמץ, אז יהיה לו הישגים. פה כל הפרק הזה מכוון לכיוון של הבחירה, כן. שיש לאדם בחירה, יש לאדם בחירה חופשית. אני נזכר, סיפור שפעם, היה מישהו פה בישיבה, עוד בתקופה שהישיבה הייתה ממש בהתחלה שלה, ועוד ככה הייתה בהתבססות, זה היה אחד הבחורים החשובים, רצה לעזור. וכל אחד היה משמעותי. אז ניסו לדבר על ליבו שימשיך, שישאר. אז הרב, אחי, הרב ליד דיבר איתו, למה באת? למה אתה הולך? זה לא ככה התגלגל. אז שאלת אותו, מכיר 8 פרקים? כן. פרק ח' גם כן. שיש בחירה חופשית. כן. מה זה ככה התגלגל? ניסו אחר. כלומר, זה לא עזר אז, אבל ברוך השם, אחרי זה הישיבה לאט לאט כן התבססה. אבל זה מה שהרמב"ם טוען בפרק הזה, כן? שיש בחירה, אדם לא יכול להגיד, אז התגלגל. למה אני פה התגלגלתי? טוב, אז נראה עכשיו, תכף הוא מתמודד עם אהבה אמינה, אבל קצת אולי נעמיק אותה, מה הפיתוי לחשוב אחרת שהרמב"ם נלחם בו. ואומנם אמרתי לך זה, כדי שלא תחשוב לאמיתיות אותם ההזיות שיבדון בעלי גזרות הכוכבים, באשר הם טוענים כי מולדת בני אדם ישימו בעלי מעלה ובעלי פחיתות, ושאדם מוכרח על אותם הפעולות דווקא. אבל אתה דע כי דבר מוסכם עם תורתנו, פילוסופיית יוון, ש... אם תרצו זה כמו להגיד מהתפיסה של המדע המפותח, כמו שאימתו טענות האמת, שמעשה אדם כולם מסתורים אליו, אין כופה אליו בהם, עליו בהם ולא מושך לו מבחוץ בשום פנים, שיתהו אל מעלה או אל פחיתות. אלא אם כן תהיה הכנה מזגית בלבד, כמו שבארנו שיקד בגללה דבר או יקשה, אבל שיחויב או ימנע, אין בשום פנים. אולי באמת נעצור ונגיד משהו על התפיסה הזאת. יש כאלה שאומרים שאדם על פי הכוכבים, אז ידוע מראש איפה שהוא יהיה. נגיד, מה הפיתוי לחשוב ככה? יש פיתוי לא קטן לבטל את הבחירה החופשית. אפשר להגיד שכל הדברים בעולם, חוץ מהבן אדם, אז הם באמת פועלים לפי חוקים קבועים, חוק נתן ולא יעבור. נכון שלא תמיד קל לצפות ולנחש מה יהיה עם עץ פלוני או אפילו עם חיה פלונית בעוד כמה זמן, כי יש הרבה גורמים. אבל בסך הכל, החוקיות היא קבועה, ומסלול החיים הוא גם די ברור וקבוע, והאדם הוא חריג. חריג או חורג מכל זה. ויש מה שאני חושב, שאפשר לקנא לפעמים ביצורים האחרים, שאין להם כאילו את כל החשבונות, את ההתלבטויות, את הדעת, את הזה, והחיים שלהם מנוהלים. מנוהלים בלי שהם צריכים לקחת החלטות, לקחת בחירה, לשלם מחירים על החלטות שהן לא טובות. זה לא, נכון שהזברה, שאלה מעניינת, כן, שהזברה אם היא תרוץ בעדר, באמצע או בצד, לפעמים זה יכול להיות החלטה גורלית על החיים שלהם, בדיוק איזה טורף יבוא. אבל גם זה בעצם, שהחליטה ככה או ככה, זה די משהו שהיא קצת מתוכנתת אליו. יש איזו בחירה כמוסה, אפשר להגיד, אפשר לומר את זה בעלי חיים, אפילו קצת מרגישים את זה. אבל זה מעט מאוד, והם בוודאי גם לא מודעים לזה. אני מודה שתוך כדי שאני מדבר, מה יותר קשה לאדם, הבחירה או המודעות לזה? אבל קשה להפריד, כן. אם אדם לא היה מודע למה שקורה איתו, אז גם בחירה שלו הרבה יותר מצומצמת. אז לפעמים יש משהו מתנני כאחד מיושבי השדה, או אחד מחיות השדה, באיזשהו סוג של שיכרון קבוע, שיכור, יש לו באמת פחות בחירה, שיכור קהלות, פטור מן המצוות, נכון? אז כאילו חיים יותר פשוטים, יותר קלים, וגם אם בפועל זה לא ככה, אז אדם אבל נוח לו לספר סיפור, זה בעצם הכל מכתוב, נכון? ביטוי מוכר, נכון? ביטוי של הערבים, הכל נכתב מלמעלה. כאילו באמת אם בן אדם נגיד קרה לו משהו, זה לא משנה אם היה נזהר יותר, היה נזהר פחות, זה מה שנגזר, זה הגורל. לערבים זה חזק, אני לא יודע בדיוק, עוד לא בקיא באסלאם, לא נפגשתי עם מוסלמים מספיק, אבל זה דבר שנמצא בשפה, שהרבה יותר מייחסים לגורל. עכשיו זה לפעמים זה מאוד עוזר, זה מאוד מרגיע, כאילו אדם... פחות מתלונן, פחות מצפה, פחות מתאכזב. זה קצת גם עמדה, אני מכיר את הביטוי, רגרסיה, כן? שיש את המבוגר, שצריך להתמודד, ויש את הילד. הילד מנהלים לו את החיים. אז אתה אומר שהכוכבים מנהלים את החיים, אני בעצם נשאר ילד. אני בעצם אומר, הכל תלוי בי, הדברים מסתדרים מהשמיים, וזהו. יש משהו שזה חיים יותר נוחים, יותר קלים. אספר לכם, נכון, פה בישיבה, בדיוק מישהו רמת גן אמר לי שאולי הוא יעשה את האפשרות הזאת, זה כאילו מין מודל כזה, מתגייסים שיעורי, אז זה לא קבוע. זה כל אחד בוחר. זה לא מוכתב. אבל נכון, יש איזה אופציה כזאת של הסדר... מה?
זה שכאילו אומרים להתמודים, אולי נעשה את השאולה הזאת.
לא להתגייס לפני שיעור דעת, כאילו מי שרוצה ללמוד גם אחרי כן איכשהו זה בסדר, אבל מי שרוצה להתגייס אז מכוונים אותו לשלב הזה, ואז יש את המסלול הזה של בני ישיבות, נכון? אפשר לעשות אפילו קרבי, נכון? יש דבר כזה, יש לא מעט שעושים את זה, לא יודע אם הרוב, אבל נכון? יש אחוז מסוים, מה?
איך זה עובד אצל
יש דה מרכז. ככה זה נקרא? מה?
מגיל 22.
דווקא לפני 22 אי אפשר לצאת. ואז אחרי הצבא חייב להמשיך ללמוד או שזהו? זה כמו חוק טל הזה. מה?
שנה וארבע צבא, אם הוא עושה קרבי, שנה וארבע.
ואחרי זה הוא בעצם יכול ללכת... אבל פה דווקא הרבה חוזרים. הם חוזרים, אבל באמת זה התמודדות. אגב, זה דוגמה... מה? אז תסלחו לי, זה שאתה יש לו בשאלה, זה פעמיים, כן? אז עכשיו אדם הולך לצבא. אז שוב, אני לא יכול להשוות לחוויה של טירונות רגילה, כי לא הייתי שם. זה היה טירונות של שלב ב' שלושה שבועות. אבל חלק מהחבר'ה ששאלת, מסכימו איתי, שיש משהו נורא כיף להיות חייל. כלומר, לא הכל כיף. זה נורא מעצבן. מה?
עכשיו
לא ספור שירים קומי לחשוב, כן. בדיוק. מנהלים לך את החיים לגמרי. מתי אוכלים, מתי ישנים, מתי קמים, מתי יושבים, כל. ומצד שני דואגים לכל מחסורך, כן. הצבא מאוד מודע לזה, אני חושב שגם היום הצבא, פעם הצבא, הצהל, היה יותר ספרטני כזה, כן, אתה לקחת חיילים ויאללה לזה. עכשיו עדיין זה כמובן, זה לא כמו באזרחות, אבל כל האווירה יותר, שהמפקד הוא גם מבין שהוא אבא ואימא של החיילים, צריך לדאוג להם, צריך לשמוע אותם, צריך נגיד אם יש פתאום חייל שהוא במשבר והמפקדים לא זיהו, זה אחר כך יכול להיות סיפור. וגם פשוט יש לב, באמת, יש לב רך לרוב רובם של בני ישראל. אז מאחורי הקשיחות הוא גם אכפת לו. בקיצור, אז גם אומרים לך מה לעשות, וגם כל מה שאתה צריך יש לך, וזה. אז יש משהו, כאילו לחזור, לחזור לתקופת הילדות. משהו מאוד, מאוד, אגב, זה אולי שיטה איך לקחת את הצבא, כן, מי שהגיע לשם. אז זה אולי חלק מהפיתוי הזה, שכאילו להשליך את התודעה של הבחירה, כן? אנחנו לא יכולים לשנות את המציאות, כן? אבל להשליך את התודעה של הבחירה, יש פיתוי. גם מה שהתחלתי להגיד, שיכול להיות, לפי מה שתואר כאן עכשיו, מה שאמרתם, אז מי שחוזר, אז בעצם הבחירה שלו, גם הישיבה בעצם, הוא חזר לבחירה הרבה יותר גדולה, כי כל רגע יכול לצאת לאזרחות. אני באמת שקצת פגשתי חלק ש... אז להתחיל לימודים, אולי זה, אולי לעבוד חלק מהיום, כאילו, אם הוא מאוד מאוד מרגיש שהוא מצליח בלימוד, אז הוא ימשיך, אבל אם זה כבר... וכאילו, לפני הצבא, אז יש צד שהשאלות האלה פחות נמצאות. נמצאות כאילו מאחורי ה... כמו שיש חדר, מאחורי החדר, כן? מאחורי התקרה. אז זה גם כיף כזה, כן? כאילו גם... שכאילו, ככל שיש שאלות שהן פחות על הפרק, אז החיים יותר פשוטים. אני לא אומר, לפעמים גם אנחנו בוחרים בזה, כן? אנחנו בוחרים בלהיות במסלול שכמה שנים בעצם אתה כמעט, אפשר לצאת, כן, אבל זה כמעט השאלה, היא לא כל הזמן מונחת, היא לא כל הזמן על סדר היום. זה עושה את זה יותר פשוט. זה בלי דוגמה של בחירה לבטל את הבחירה, כן. גם, גם קצת חתונה זה ככה. היה אחד, אני לא זוכר, הוא כבר, הוא התארס. זוכר, הוא כבר התחתן או חודש שכבר. מאוד מאוד התלבט. התלבט, הרס, שבר לאשתו את הלב. בסוף התחתנו, ברוך השם, בעת מצוין. אבל באותו הזמן היה ממש בהתלבטויות נוראות. והפנינו אותו לאיזה מטפל מאוד נחשב. כמו ישראל, או מה עשו. ובקיצור, אז הוא אמר, אם... הוא אמר, באמת אין לו פתרון, אלא אם כן, הוא יבין שיש לו או את אשתו, או 10 שנים בעבודת פרך בסיביר. זה היה משפט חריף, לא הבנתי. כאילו, זה נשמע כמו עירת העונש כזה, שפשוט לאיים עליו. רק, כאילו, המטפל גם היה ביקורתי הזה, כי בסך הכל הם הכירו אחד את השני, והיה חיבור טוב, והוא כאילו נכנס לסלטות כאלה. חור יקר, לא סותר. יכול לקרות. אז... אז הלכתי עם זה, שכאילו, כאילו, להפעיל איזה איום, כדי פשוט אולי כמו לחלץ. אחר כך, כאילו, חשבתי זה יותר, אמרתי, פתאום נפל לי הסימון, שאתה באמת מתכוון שלא יהיה לו אופציה. אולי אפילו אחר כך הוא הביא עוד ניסוח, שבידע שאין אישה אחרת. או שמתחתן איתה, או שמתחתן עם אף אחד בעולם. ברגע שהוא יפנים את זה, פתאום ירגיש שטוב לו, טוב לו איתה. פשוט כל הזמן שהוא חושב, אולי זה, אולי זה, אולי זה, אולי זה, הוא לא יוצא מזה. ברגע שהוא יבין, אין אפשרות אחרת. זה מה שיש, נגמר. שזה בעצם מנה מסוימת קורה לכל אחד שמתחתן, אחרי החופה. אחרי האירוסין משתדלים, כן? אחרי האירוסין זה בעצם גם חלק, שלב מסוים משמעותי בזה. אחרי החופה, כאילו, אם שאלו אותו, האם אתה יכול להגיד שאשתך היא בהכרח יותר טובה מפלונית ופלונית, השאלה הזאת היא לא בדיון. זה הדרך. כאילו, וגם התשובה היא לא, כאילו, מה... לא, התשובה היא כן, אין כמוה, ברור. אבל מצד שני, זה לא באיזה טענה אובייקטיבית, כן, אני לא יכול... ומה אני... אחרי אני יכול לעשות דיון עם החבר שלי להגיע למסקנה אובייקטיבית, אלא שיש פה איזה... זה הפלא הזה שבברית, כן, שההחלטה... התחדן, היא בעצם נתת החלטה ששמים את השאלה שאפשר היה לשאול מחוץ לדיון, עכשיו זה מקום של ודאות, אדם מאמין, אומר ככה קדוש ברוך הוא בחר, מאשר משאל האיש, זהו. יש איזה אופציה, כן, בכל אופן, לא כמו הנוצרים שאסור גירושים, יש מצבים שזה נכון ואפילו טוב, אבל... אופציה כזאת, אפשר להגיד.
כשאתה אומר
שמשל איש
זה
מכתוב. כן.
אז...
כן, כן, אני עכשיו...
אחרי שהתחתנת צריך לומר את זה, לא לפני.
מה?
אבל צריך לומר את זה אחרי שהתחתנת, שזה היה נכון כאילו שמשל איש, ולא לפני בהתלבטויות של אני לא משנה מה אני אעשה.
כן, כן. נכון. ואולי גם אם אדם אשתו מרגיזה אותו ואומר, מה, איזה גורל נורא היה לי, שאני צריך להיות איתך וכל הזמן לסבול את זה, אז אשתו צריכה לענות לו, למדת 8 פרקים, כן, פרק 8, כן, אתה יודע שיש לאדם בחירה חופשית?
זה גרש.
לא, נתקבלתי. אתה בחרת. אל תגיד יכריחו אותך, אתה בחרת. וזה מאוד עמוק. זה באמת, אני מודה שהנושא הזה הוא בדיוק בתפר. כי מצד אחד ברור שיש השגחה. כמה בחירה יש לבין אדם? כאילו, א', הוא לא באמת יכול לעבור על כל כמו אחשוורוש, כן, לבדוק את כולם ולראות. דבר שני, מבחילה, כמה, אחרי מהקצת ניסיון שיש לי, אני יכול להגיד, כמה באמת בחור צעיר, כל אחד כמעט, כן, כמה הוא באמת, לא רק זה שאין לו את כל האפשרויות, אבל גם נגיד שלא נגיד אפשרות לבחור בין 3-4 שסיכוי שיציעו לו, כמה באמת יש לו בחירה? מה הכוונה? כמה הוא באמת מודע למה המשמעות של נישואים, למה אומרת התכונה הזאת שעכשיו רואה בפגישות, דיבר איתי, יכול להיות שאפשר לבקש מה, באמת אני אומר עכשיו יותר ברצינות מהרב ישראל שיעשה שיחות תחנה, הוא עושה את זה אולי?
יש.
מה?
נראה לי בשיעור ד' שיחות אחת.
שלא? או של... טוב, מן הסתם כמר. מה?
ושל
הרב שלום. חזינתם.
עושה לי גם משל.
אפשר לבקש ממנו. כן, לא חייבים בשיעור א', אבל... אפשר לבקש... כן, זה יכול להחכים, אבל באופן מוגבל, שאדם לא מודע לגמרי, אתה תגיד שחבר שלי, אחד הרבנים בישיבה אצלנו, אז הוא... אומר שמתייעצים איתו חבר'ה לפעמים, אחרי החתונה, אחרים צעירים, ושהוא כאילו מתפלא איך הם לא ראו את מה שעכשיו קצת יש להם, מסתדרים, אבל מתמודדים. אז זה נראה שזה היה הפתעה בשבילם, מה שעכשיו קשה להם, זה היה הפתעה איך הם לא ראו את זה קודם. אבל התשובה היא לא, לא אומר שאף אחד לא רואה, אבל שאדם מוגבל ביכולת של הראייה שלו, ויכול להיות שזה גם חלק מהסייעתא הדשמיא, כן? שיש איזה עיוורון. אני חושב שאותו חכם שהזכרתי מקודם, חכם בחוכמת הנפש, מישהו אפילו אמר שיש איזה עיוורון שבלעדיו אנשים לא מתחתנים. שזה מה שכתוב בספר בראשית, כן? שהוא נרדם, ואז הביאו לו את האישה. אז כל אחד שמתחתן הוא קצת נרדם. אבל זה מתנה, כן?
אבל לא
מה, אז... איך אומרים, החרפנו את המכתוב, כן? אז מה אתה אומר? זה לא...
לא מעודד.
לא מעודד, כן? אז בואו נגיד את הצד השני, שאפילו אם אדם נפגש 3 פעמים ובחר, ואחר כך הוא אומר, מה ידעתי, מה פה, מה שם, האמת העמוקה, שזה עומק עומק הבחירה שלו. כאילו זה הצד השני. שאפילו אומר, בסך הכל, כמה, יש השטחן שזה שמביא את לכל הישיבה, הוא זה ש... זה מה שהוא הביא לי, אמר שזה מצוין, מה אני, כמה יש לי עכשיו בחירה, זה כמו כפה, כמו בהר סיני, כן, אנחנו יכולים להגיד לא, וגם חורה נכבדה, וזה כאילו מה. אבל התשובה היא לא. התשובה היא שגם אם אדם לא באמת עשה את כל החשבון, כי אולי הוא לא יודע לעשות את כל החשבון, אבל באיזשהו מקום עמוק בתוכו, הוא בחר. אדם לא יכול להתלונן שזה בא לו ב... זה, כאילו, ניסויים זה באמת דוגמה שיש פה מצד אחד השגחה. אפשר להכחיש, כן. מי שרוצה לדבר במבט לא של אמונה, תקרא לזה במילים אחרות, מקרה או גורל, אבל ברור שיש פה השגחה. מרכיב מאוד משמעותי. מצד שני יש פה בחירה. ואחד המקומות באמת שהבחירה והשגחה נפגשים באופן מאוד עמוק, ושזה כאילו באמת כמעט הסתירה הזאת, תכף, יש גם בחירה וגם השגחה. אבל... זאת אומרת, כאילו זה מאוד מאוד לא מקרה שהוא בחר. זה מאוד קשור לאישיות שלו ולאופי שלו ולכל מה שהוא למד, כל מה שהוא התנסה. משם הוא... למשל, גם ההחלטה שלו, שהוא מקשיב לשטחן, זה החלטה. כאילו, זה קצת... זה המתח פה, שאדם יכול להגיד, הרי כיוון שיש כל כך הרבה גורמים שמשפיעים אליי, אז היו דורות שדיברו על כוכבים, היום זה קצת פחות. יש איזה הרוסקופ, אבל זה קצת בדיחה, כאילו. כמה אנשים מתייחסים לכוכבים? לא יודע, אולי יש אנשים שכן. אבל אנשים יתלו את זה בהרבה... כן, גם בדור שלנו עובדה יש לי נטייה כזאת. בסוף, סיבות האלה והאלה והאלה. 1,000 סיבות שאני כאילו מובל בתוכם. אבל זה לא נכון. זה באמת מבט קטן, מקטין. ואין הכחשה שאדם הוא לא הכל יכול. והוא נמצא בתוך תנאים, והוא נמצא בתוך זה. ובאמת, באמת יכול להיות שאם השטחן היה באותו זמן, הבחורה השנייה הייתה פנויה, זה היה מציע אותה לאותו בחור, כן? הוא לא... אין לו בעיה. אבל, כאילו, יש הרבה מרכיבים שכאילו לא באמת אני משפיע עליהם ישירות. אבל מצד שני, אדם מאוד מאוד בוחר. הרבה יותר. וזה החוכמה, שיקח אחריות. כאילו, אם זה השטחן של הישיבה, בסדר, אתה בחרת להיות בישיבה הזאת. ובחרת לתת אמון באנשים שנמצאים בישיבה, ובחרת לתת אמון בשטחן, וכן הלאה. זה גם בחירה, והיא לא פחות עמוקה, מלהכריע אפילו הכרעה ספציפית, כן? מה אתה אומר?
אבל זה הכי תקש כשבן אדם על הישיבה הזו כבר מסכים גם עם השטחן של הישיבה. הוא לא חוקה בין הצעות.
לא חייב.
לא, אני אומר, המסקנה מדברנו היא עוד יותר ברחיקת לכת, שהאם לקחתם בחשבון בשמינית, שאתם מחליטים לא רק על הישיבה, אלא גם על השידוך. נכון? לא... אבל זה לא השפיע. כן, יכול להיות שאתה לא תקשיב לשטחן, אבל ברור שה... אולי החבר יביא. אבל זה החבר מפה, כן? מה? מה אתה אומר?
הכל משפיע.
כן. אבל בחירות משמעותיות של מקום, אז ברור שזה יגרור הרבה דברים בעקבותיהם. אז מצד אחד האדם יגיד, אז זה מקרה. מצד שני, זה משהו מאוד עמוק שאתה הלכת לשם. עכשיו, מה אני מבין בתור שמיניסט? מצד אחד כלום. מצד שני, זה כנראה מבטא משהו מאוד עמוק באישיות. כאילו זה דווקא בחירות עמוקות, אולי הם לא בחירות. יכול להיות שבין גבינה לגבינה במקולת, אני לגמרי בן חורין. ובשאלות הכבדות של החיים, בעצם אני תחת הרבה הרבה דברים. זה מצד אחד. מצד שני, בין גבינה לגבינה במקולת, חלק מאוד נמוך שלי משתתף בבחירה. ובהחלטה לאיזה ישיבה ללכת, באיזה אישה לקחת, עם כל זה שיש 1,000 סיבות מסביב שמשפיעות עליי, וזה יכול להיות שבגלל שהראש ישיבה שבא לספר, אומרים שזה לא משפיע בכלל, נכון? אבל שראש שיבה שבא לספר על הישיבה שלו בשמינית, פשוט הגיע זה לפני זה.
האוכל יותר טעים שם.
מה?
האוכל
יותר טעים. או החבר הכי טוב שלי הלך לשם, נגיד, אולי יותר משפיע. זה כאילו, שם יותר קל לתלות את זה בגורל, אבל באמת זו בחירה הרבה יותר עמוקה. היא מבטאת משהו מאוד עמוק בנפש, ואחרת איכשהו אדם היה מוטט את עצמו פתאום אחרי שבוע באלול, לא משנה, כאילו, ראיתי ולא... לא התחברתי. אז כאילו, אני חושב שזה שהרבא אומר, יש לך בחירה, וגם במקומות שאתה יכול לתלות, כן, הוא הביא שתי דוגמאות, המזגים, זה אולי קצת דומה לכל מיני נתונים טבעיים שנמצאים, והכוכבים זה אולי במשל שלנו, זה כל מיני צירופי מקרים שאין לנו השפעה עליהם. מדם יכול להגיד אין הבחירה, הוא אומר רמב״ם לא, יש לך בחירה. ואדם צריך לקחת אחריות על מעשיו. ברור שמכאן ואילך, אבל לא פחות מזה, מה שהוא כבר בחר. ממשיך הרמב״ם. ואילו היה אדם מוכרח על מעשיו, היו בטלים, הציווי והזרה התורויים, והיה כל זה שב גמור. הועיל ואין בחירה לאדם במה שיעשה. וכמו כן היה מתחייב ביטול הלימוד והחינוך ולמידת המלכות כולם. כל זה היה אבל. הועיל ואדם אין מנוס לו בהכרח בגלל משכו מבחוץ. נשיטת מי שסובר כן, מעשה פלוני שיעשהו, ממדע פלוני שידעהו, ממדע פלוני שתיקנה לו. אם אתה אומר הכל נגזר עליו, אז נגזר עליו שהוא ידע, שהוא ילמד, אז מה יש להשתדל?
אפשר להגיד שכאילו בן אדם יגיד לעצמו שמה שהוא עושה עכשיו זה בגלל שנגזר עליו, בגלל שהרונים שלו לומדו את זה ואת זה ומומדים בזה וזה, אז גם עכשיו...
אבל שלא יעשה, נגזר עליו שלא יעשה, ואז יקרה אוטומטית מה שנגזר.
משהו שלא לא לעשות כלום, אז הוא יגיד גם עכשיו נגזר, אני לא יכול לעשות כלום, בגלל...
סבא, אז מה שייך לפעול אבל. אם נגזר, אם באמת נגזר, אז מה שייך לפעול.
זאת אומרת, נגזר עליי לפעול. אני לא יכול לא לפעול.
כל מה שיעשה הוא לא יעשה, הוא יגיד זה נגזר
עליי.
אתה
אומר,
אני אגיד
גם, אין לו שחירה איתו. כן. אז אומר, התשובה הזאת היא תשובה באמת על פי הנראה לעיניים, כאילו שאם תלך רחוק עם המסקנה הזאת, המסקנה תהיה לשלב ידיים והכל יקרה מעצמו. אבל אני מסכים שהשאלה היא עמוקה. כאדם אומר, אני לא יכול לשלב ידיים. לא נעים, לא יודע. גם זה אני לא...
לא.
לכן אני אומר...
צריך לחיות בתחושה שאני צריך כל מה... הכל דבר בהשתדלות שלי, אבל אם משהו לא קרה, אז לדעת שזה משמע. כאילו...
אתה אומר...
מראש לחשוב שזה אני אחראי...
איזשהו חלוקה... שמה שאני יכול לעשות, אני צריך לעשות. מה שלא תלוי בי, מה שלא הצליח... זה באמת להאמין שזה לא סתם.
מה מישהו אותם? גם מה שכן הצלחת זה מהשמיים.
כן. אם השב לא ישמור... כן.
פשוט יש רגע בין התוצאה לבין מה זה.
בין התחושה אני עושה את זה ומה קורה אחרי.
שמה אתה אומר?
שהתוצאה היא בחירה שכדי שמורות. מעשה, אני מחליט.
אתה אומר, יש לי בחירה לעשות את המאמץ. אבל האם התוצאה תבוא, זה אמת... זה אמת... זה אמת מהשם.
אבל אם המעשה הוא גם בתוצאה?
מה?
המעשה הוא בתוצאה של משהו?
אבל אני עושה שאם אדם לא ילמד, זה לא ישפיע על התוצאה שהוא... אדם לא ילמד מלאכה, הדוגמה של הרמב״ם פה. התוצאה היא בידי שמיים, אז יכול להיות שבכל אופן ידע אותה גם אם לא לומד, הרמב״ם יגיד שלא.
אם אני מבין פשוט, הוא לא בכלל מציג את כל הצד של השכל, תשמע, אם אני מבין פשוט, הוא מציג רק את הצד של בחירה, הוא אומר, כרגע 100% בחירה. רק
כן.
מה שתעשה, מה שיצא, זה מה
שאתה אומר. אתה אומר, מה שנשמע פה גם, אם כן נלך עם הקו שלך, יש נכון, בוא נלמד דברי הרמב״ם.
הוא אומר שאתה נטייה
מהשמיים. כן. אני חושב שזה רק אתגר. לא שרוצים דווקא שתהיה שם. זה באמת מעניין. האם זה שיש לו נטייה לגבורה, הרמב״ם יגיד, האם הרמב״ם יסכים שהוא צריך לחשוב שיש לו יד להיות חייל, גיבור, או שלא. זה רק יש לך, לאחד יש אתגר יותר, לך יש יותר קל.
נטיות כזה נקודות פתיחה, לא?
מה?
הנטיות כזה נקודות פתיחה.
כן, הוא אומר אפשר לשנות, נכון? הוא אומר, יותר קשה, אבל אפשר. רק אני אשר את הקו שלך, שיכול להיות שאם אדם לא ילמד, הוא לא ידע, כי הוא חטא. מהשמיים הוא לא ידע, אבל כי זה... ההשגחה כאילו מלווה את המעשים שלו, כן? שכיוון שהוא לא ניזהר, או כיוון שהוא לא עשה.
הוא לא במדרגה שמגיע לו לדעת.
כן. באמת זו שאלה גדולה, זו שאלה גדולה. שוב, הרמב"ם באמת, במובן המעשי זה מאוד פשוט. שאם אדם הולך קיצוני עם הפטלי, אז לא תעשה כלום. מסכים שבמובן יותר עמוק, זה נפשי פסיכולוגי, אדם יכול להגיד, נכון, אני אולי לא פטלי, אבל באמת כמה יש לי בחירה בתוך כל המרכיבים שאני מושפע מ... אז פה קצת כאילו הצעתי, אני מודה, זה לא יודע אם אני לגמרי עם הרמב״ם בפשט, אני כאילו הולך עם הקו הזה שהוא מנחיל לנו, שגם במקומות שלכאורה הרבה מאוד גורמים משפיעים, אבל הנקודה שאתה שותף בה היא נקודה מאוד משמעותית. כן? כולל אפילו איך אני מסתכל על מה שכבר עשיתי. אם אני... מי... כי זה... כן, אפשר להגיד, אדם יכול לבחור מה לעשות, אבל לא את התוצאה. אני אומר אפילו יותר מזה. יכול להיות שיש דברים שאני כבר אפילו לא יכול לבחור מה לעשות, כי זה כבר קרה. אני יכול לבחור איך להתייחס לזה. גם בחירה מאוד משמעותית, כן? איך להתייחס למה שעשיתי. הם להגיד, גלגלו אותי, מה אתם רוצים ממני? אני אגיד, שמה, קחתי אחריות. אדם חתם על חוזה, הוא אומר, וואה, לא ידעתי, וזה, אם זה היה נדר, הוא היה עושה את הרת נדרים, הוא הולך הלאה. אבל הוא חתם על חוזה מול מישהו אחר, צריך לעמוד בחוזה. אבל אדם לא ידע את כל ההשלכות, הוא לא ידע שיהיה לו קשה להשיג את הכסף, לשלם, הוא לא ידע שזה מסובך, הוא לא ידע שיש משהו יותר משתלם במקום אחר. הוא מחויב לחוזה.
כן, אבל אחרי שהחוזה
הסתבך, הוא... מחרת.
נכון? אחרי שהחוזה הסתבך, הוא
יכול להחליט אם... אם הרי... אם הכל בתלוי בבחירה שלו, אז
הוא
גם יאשים
את עצמו. אבל אם
הוא כאילו... אם הוא
ידע שזה לא
תלוי
בבחירה שלו, אז הוא יודע
שעד
עכשיו
פעלתי על פי
הבחירה
שלו. מכאן,
מה שתוצאה היא,
היא
לא הבחירה שלי.
אתה אומר ש... שזה מה שאמר... אתה ממשיך את מה ש... כן, כן. שאדם... זה כאילו... אז יש שתי דרכים איך להתייחס למשהו שבחרתי בו, ובסוף זה יצא לי קצת יותר מסובך ממה שציפיתי. אני איך רגל להגיד, האחריות שלי. אל תתלונן. זו אחריות שלי. אני צריך לעמוד מול ה... מול ה... לקחת אחריות על, ה... על מה שבחרתי. אתה אומר, לא, מה שקרה מכאן ואילך זה כבר לא בידיים שלי. נכון. זה, אני אומר, זה השגחה. נכון. מה זה מרגיע?
אם אני נכון, נכון, שהרמון כותב על אינטרס אך ורק לצד המעשי, הוא אומר שיש 100% בחירה. הוא בסוף גם אומר שיש את שאלת
האידאה
והבחירה,
והוא מתייחס
אליו
במקומות
אחרים, אבל זה לא
השאלה שהוא
יודעת.
כן.
אז אתה אומר... מה לעשות? 100% בחירה, מה שתעשה...
אז נגיד, אז בשאלה הזאת איך להתייחס לדברים שבחרתי, אז יותר כמו הכיוון הזה, שזה שלי. בחרתי.
אבל תסביך כבר...
אני אחראי.
יש שאלה בחירה, אידאה והבחירה.
לא, אתה חייב להסביך כל הזמן, כי אתה כל הזמן עובר כישלונות, כל הזמן עובר כישלונות.
נכון, זה בגלל...
אז כל הזמן חי
בסופו של...
לא בהיללה, בבגרות, בגרות. אתה מיישיר מבט מול המציאות, אני עכשיו אעשה מה שאני יכול. אם עשיתי טעויות אפשר לתקן, נתקן, כבר אפשר לתקן, אז אני אלמד מהניסיון לפעמים הבאות, ועכשיו אעשה מה שהכי טוב שאפשר. כי יותר נמצא לא בלהתלונן, כי אני אומר אני בחרתי, ומכאן ואילך, אז אני חושב על מה אני יכול לבחור, ולא עסוק בלהאשים את כל המסביב. ואני מודה, יש גם את ה... עלו פה אולי שתי דרכים, לא? אבל שכאילו, יש עוד דרכים איך לנחם. רוצה להגיד, הרמב"ם מתווכח גם עם תפיסה שכמעט אלילית, שאומרת שהעולם כולו גורל, שזה עם הכוכבים. אבל באמת, ליד זה יש גם תפיסת אמונה שקצת מתווכחת עם הרמב"ם, או שעלולה... דברי הרמב"ם זה טעות. אבל שיכול להיות גם כישלון אמוני, בהקשר הזה, שאדם דווקא מתוך אהבת השם, מתוך רצון, זהו?
כן.
מתוך רצון להיות קרוב אל השם ולהגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דברי, 7:20 או 25?
20.
אז הוא ימעט את הבחירה. טוב, נמשיך את זה בסדר.